בית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
צהריים טובים לכל המאזינים. אנחנו נמצאים כעת בעזרת השם ברך עוד תוכנית בסייעתא דשמיא, תוכנית מבית ההוראה. בית ההוראה של כל ברמה שבנשיאותו של מרן ראש הישיבה, מורנו ורבנו הגאון, הרב מאיר מזוז, שיהיה לו איך ימים טובים, אמן, שנברך יחזקהו ויאמצהו, ירומם כסאו ומזלו למעלה למעלה, אמן. בית ההוראה מאויש על ידי רבני מורי צדק של ישיבת כיסא רחמים, ניתן להתקשר 24 שעות ביממה למספר הטלפון של בית ההוראה 03-5050-550. אני חוזר למספר 03-5050-550. כמו בכל שבוע, בעזרת השם ברך, אנחנו השבוע נמצאים איתכם עם שאלות של מאזינים שהצטרפו אלינו בנושא כלשהו שבחרנו, והיום בעזרת השם יתברך אנחנו נדבר על הנושא הכנה לשבת ובעיות מיוחדות שקורים בשבתות חורף, שברוך השם סוף סוף הגיע אלינו החורף. אז קודם כל תחילה נאמר תודה למפיק שלנו יעקב ממן, זכות התורה הקדושה תגן בעדו ועד כה בני ביתו, ימלך שבחו כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, אמן. אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה. עקב ימי שישי הקצרים בחורף, לא תמיד מספיקים לקלח את הילדים לפני שבת. האם ניתן לקלח אותם בליל שבת? זו השאלה, ובכן, נענה. כולנו יודעים שכתב מרן בסימן שין חפבב, שאסור לאדם לרחוץ בחמין. אסור לרחוץ במים חמים בשבת קודש. אפילו אם המים האלו הוא חם ומערב שבת, האדם יש לו עכשיו תרמוס של מים חמים שמלפני שבת, והוא רוצה להתקלח בזה, זה אסור. אלא אם כן, זה חלק מועט בגופו, אז מותר. אבל לרחוץ כל גופו, או אפילו רוב גופו, בשבת, הדבר הזה אסור. אין הבדל בהלכה בין אם זה להתקלח אדם גדול, ובין ילד קטן לקלח אותו במים חמים, הדבר אסור בשבת. זוהי עיקר התשובה, ועכשיו אני ארחיב מעט הדברים. כשאמרנו אסור להתקלח בשבת, הכוונה היא גם במים שהם הוחמו בדוד שמש, למרות שמותר לשטוף כלים במים שחיימו אותם בדוד שמש, מכל מקום, להתקלח בהם, הרי שהדבר אסור. הסיבה לכך היא, חזל גזרו מפני גזירת הבלנים. כתוב שבתחילה היו רוחצים במים חיים בשבת, מים חיים שהוחמו מערב שבת. התחילו הבלנים להחם בשבת. ואז אסרו חכמים להתקלח במים חיים בשבת. קצת פלא, איך הבלנים היו כאלה רשעים, מחמים מים ביום שבת קודש? בחידושי הרשב"א, מביא שם את דברי רבנו חננאל, ומסביר חלילה וחס, לא נחשדו ישראל על השבתות, אלא שבשעה שיש מים חמים ורוצים להמשיך לשמוע על החום שלהם, היו שמים גחלים בוערות בצד, כדי שימשיכו לחמם ולשמוע על החום של המים שלא ירד. לפיכך, כיוון שלא היו שמים מחיצה לשמור שלא יטעה האדם ויחטא, יהפך בגחלים כדי להוסיף להבעיר את האש, אסרו חכמים לחלוטין להתקלח במים חמים ביום שבת, כמו שאמרתי, גם אם המים האלה כבר התחמו מלפני השבת, גם אם זה מים שנמצאים בתור תרמוס, מים שהם נמצאים מוחמו בדוד שמש, זה לא משנה, אסור להתקלח בהם בשבת. וכאן נקודה היא, שהדבר הזה אסור בין אם המים האלה, אדם גדול רוצה להתקלח בהם, ובין אם האדם ילד רוצה לקלח ילד קטן בשבת מים חמים, הדבר הזה הוא אסור. ככה מדייקים מדברי מרן בסימן שלמד א' סעיף ת', שם מרן כותב שבזמן חכמי הגמרא, אם לא היו רוחצים את הילד לפני המילה ולאחר המילה וביום השלישי למילה, מים חיים היה מסוכן. אומר מרן, לכן היו צריכים לכתוב מה קורה כשחל להיות בשבת. והעידנה, עכשיו לא נהגו ברחיצה כלל, ודינו של הקטן, שעשו ברית מילה, לרחוץ בשבת אם רצו, כדין רחיצת כל אדם. משמעות הדברים היא בפשטות, שהכוונה היא, שכמו שגדול לא רוחץ במים חמים ביום שבת, כך קטן אסור לרחוץ את כל גופו במים חמים ביום שבת. אמנם אפשר קצת להתווכח עם הראייה הזו, ייתכן שכוונת מרן לגבי רחיצה של לעשות, לחמם מים ביום שבת וכדומה, אפשר להתווכח עם הראייה הזאת, אבל ככה מוכח הכל פנים מדברי האחרונים בהתחלות יום הכיפורים, סימן תברשת זין, המגן אברהם מבואר שמה, שלידיהו כותב שמרחיצים את הקטן בין לפני המילה וכו', משמע, אבל בלא מילה לא מרחיצים. והרן שם והמגיד משנה כתבו דאפילו במילה לשרי אל הזילוף. ומשמע, כותב המגן אברהם, משמע דבהדיה, שאר קטן, אסור הכל, אסור לרחוץ אותם במים חמים בשבת. ככה מסקנת המגן אברהם, ככה עוד אחרונים כותבים שם על ההלכה, הרב אליה רבה, הרב משנה בורה ועוד, כותבים שאין לרחוץ קטן במים חמים ביום שבת. לפיכך הלכה למעשה, אין לרחוץ את הילד הקטן במים חמים בליל שבת, גם אם לא הספיקו לרחוץ אותו ביום שישי. נעבור לשאלה הבאה. לפעמים בישיבה אין מספיק מים חמים ביום שישי למקלחות עבור כולם. עד כמה צריך להתאמץ בדבר להתקלח במים חמים לכבוד שבת, ואולי ישר להתקלח ביום חמישי? זו השאלה. כן, שאלה שקיימת הרבה בישיבות, וקיימת גם כן האמת היא במשפחות, ברוכות ילדים וכדומה, בסיטואציות אחרות, אבל השאלה היא בעצם אותה שאלה, מה קורה במצב שאין לאפשרות לכולם להתקלח ביום שישי במים חמים. ובכן, אמנם מרן שולחן ערוך כותב, סימן שתמך שמצווה לאדם לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו, ובחמין בערב שבת, המשיך מרן ומצווה לחוף את הראש ולגלח הציפורניים בערב שבת. זה על פי המבואר שמה בגמרא מסכת שבת. הגמרא מסכת שבת אומרת, כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי. ערב שבת, מביאים לו ערבה מלאה מים חמים, ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינים צויצים, כלומר, בתלית שיש בציציות, ודומה למלאך השם צבאות. מעניין שגם רבנו אריזה אב שלום היה נוהג באותה צורה, ככה מביא ברב כף החיים שמה, אומר שער שבת היו מביאים פניו ערבת מים חמים, ורוחץ בהם תחילה פניו, ואחר כך ידיו, והיה מנגב אותם ומגבת, ואחר כך רוחץ רגליו מים חמים ומנגב אותם. זאת אומרת שיש בזה עניין, כמו שכותב מרן, לרחוץ האדם את פניו, ידיו ורגליו, וגם את ראשו. הרמה מוסיף וכותב, גם כן את כל גופו. האמת היא שאין מקור ברור למה שכתב הרמה, שמצווה לרחוץ כל גופו, זה לא מבואר בגמרא, אבל כל פנים, הרמה כותב שמצווה לאדם לרחוץ גם כן את כל גופו. הרב, בית חדש כותב, שהמצווה להתקלח לכבוד שבת, זה אפילו מיום שישי בבוקר. אבל ביום חמישי, אז אין בזה כבוד שבת, לא ניכר הדבר שנעשה לכבוד שבת. אומר, מיהו, אם אי אפשר להתקלח ביום שישי, אז כמה שיותר קרוב לשבת, אז עדיף. כלומר, אתה לא יכול לחוץ ביום שישי, תתקלח ביום חמישי בערב. לא יכול ביום חמישי בערב, תקלח יום חמישי בצהריים. זה קורה לפעמים, אנשים שטסים בטיסות של 12 ו-16 שעות, אז לא תמיד יש להם את הזמן ביום שישי להספיק, להגיע, להתקלח וכו', מה שבטוח התקלחו לפני הנסיעה וכדומה. גם ביום שישי עצמו, כותב מרן הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל בספרו מנוחת אהבה, שגם ביום שישי, כאשר אדם מתקלח קרוב יותר לשבת, אז גם כמו שכותב הרב בית חדש, כמה שיותר קרוב לשבת, זה עדיף, כי אדם נשאר יותר רענן ביום שבת קודש. אבל כל זה רק כאשר האדם יש לו את האפשרות להתקלח. אבל אם אין אפשרות להתקלח ביום שישי, הרי שאפשר להתקלח ביום חמישי. אם אני מסכם את הדברים, לכתחילה להתקלח ביום שישי, אפילו אחרי צהריים, כדי שתהיה יותר שעות בשבת רענן מהמקלחת. אם אין אפשרות, שהתקלח בשישי בבוקר כבר, כל היום כולו זה נקרא רחיצה לכבוד שבת. אם אין אפשרות, אפשר להתקלח כבר ביום חמישי. זה בעצם הסיכום של הדברים. אני יוסיף פה, הרב כף החיים כותב, שגם אדם שהוא רחץ את גופו ביום חמישי וכדומה, מכל מקום, מצווה לחזור ולרחוץ את פניו, את ידיו ורגליו. ידיו ורגליו הכוונה היא את כפות ידיו ואת כפות רגליו. ככה יש לזה הוכחה מדברי הראשונים, שלא הכוונה את כל ידיו עד זרועותיו וכל רגליו עד למעלה. לא זה הכוונה. הכוונה היא פניו, כפות ידיו וכפות רגליו, ויש בזה מצווה מיוחדת לרחוץ כך לכבוד שבת, שזה כבר ביום שישי, למרות שהתקלחת קודם לכן, ולמרות שהם קריר ואתה לא מזיע, שבדבר הזה סוד, ועניין כך כותב הרב כף החיים. לפיכך, אותם בחורים שלא מספיקים, אז באמת זה האפשרות שבהחלט אפשר לעשות. הוא הדין, אפשר להדגיש, גם אישה שלא מספיקה לקלח את כל הילדים וכו', יש מצווה לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, לפחות לכבוד שבת, לא מספיקה לחוץ הילדים, לפחות הדבר המינימום הזה יעשו, כי זה באמת עיקר המצווה בהלכה היא, לחוץ פניו, ידיו ורגליו, ואין צורך יותר מזה. ובכן, נעבור לשאלה הבאה. לפעמים מסיימים להתקלח ממש סמוך לכניסת השבת, ולבינתיים נכנסה שבת. השאלה היא, איזה פעולות מותר לעשות אחר כניסת השבת? אני אדגיש נקודה חשובה. צריך לדעת שאם נכנסה שבת קודש, אז קודם כל צריך מאוד להיזהר לגבי שימוש במים חמים. אדם שהדליק את הבוילר, הדליק את הדוד חשמל, בעברית, ובעצם כאשר הוא הדליק את הדוד חשמל, גם אם האדם הזה עכשיו קיבל את הדוד חשמל, צריך לדעת, עצם הדבר הזה, שהיו המים החמים שימצאים בדוד, הם התחממו על ידי החשמל, זה נקרא תולדות האש. אסור לאדם לפתוח את הברז של המים החמים בכלל ביום שבת. אפילו אתה רוצה לשטוף כלים, אפילו אתה רוצה רק לשטוף ידיים וכדומה. כל זה הוא אסור לחלוטין. עכשיו, מה קורה? לפעמים ביום שבת, בעבר אתם זוכרים, היה לנו שתי ידיות, ידית אחת בשביל לפתוח את הברז של המים הקרים, ידית שנייה לפתוח את המים החמים. אז היה כל כך קל להיזהר בזה, לא לפתוח את המים החמים בשבת. היום, המצב נעשה הרבה יותר סבוך, מפני שכמעט כל הברזים הם ברז פרח. וזה אומר שבעצם באותה ידית אתה פותח גם את המים הקרים וגם את המים החמים. זה פשוט, כאשר אתה לוקח את המוט של הברז ואתה ממש מצמיד אותו לקיר רחוק ממך, זה מים קרים בלבד. כמה שאתה מקריב או מקרב את הברז, את המוט של הברז יותר אליך, בעצם על ידי כך המים הם נהפכים להיות חמים וחיים יותר עד רותחים. כאשר המוט של הברז פרח הוא נמצא באמצע, הרי שמעורבבים המים הקרים והחמים. וכאן צריך להתריע במכשול גדול מאוד שקורה בבתים, ובוודאי ובוודאי בבתי מלון. כאשר אנשים פותחים את הברז ביום שבת, דרך כלל קשה להם לשים לב להקפיד שהמוט של הברז הוא ממש קרוב לקיר. הם בדרך כלל לוקחים אותו קצת יותר קרוב לגוף שלהם, יותר נוח. מה שקורה זה בעצם שבאותה שעה, למרות שהמים בברז הם מים קרים, אבל זה פותח גם קצת את המים החמים. וכיוון שזה פותח קצת את המים החמים, נמצא בעצם שכל טיפת מים שיצא מדוד החשמל, יצא משמיים, למרות שאתה לא מרגיש את החום למטה בברז, כי זה מתערב בהרבה מים קרים. אבל באותה שעה שיוצאים מים חמים מתוך הדוד החשמל למעלה, נכנסים לתוך הדוד מים קרים, והם מתבשלים במים שבדוד. לכן מאוד מאוד יש להיזהר, זה מכשול מצוי מאוד. אם ביום שישי לא הדלקתם את הדוד החשמל, לא הדלקתם בוילר, אז זה לא נורא. זה מים שהוא חמו בדוד שמש, וזה בסדר, זה לא נורא. אבל אם האדם הוא הדליק את הבוילר ביום שישי, ויש עדיין מים רותחים ביום שבת קודש, למעלה ממה שחממו ביום שישי על ידי הדוד חשמל. יש להיזהר מאוד שכאשר אתה פותח את הברז של המים הקרים, לשים לב שהמוט של הברז הידית היא ממש קרובה לקיר, והיא לא קרובה לגוף, שאז בצורה כזו אתה לא פותח את המים החמים בכלל. אבל אם אתה פותח, אם אתה מקרב את זה לגוף שלך, למרות שהמים אתה רואה אותם בקושי פושרים, קרים, אבל נכון, זה כבר פתח קצת את המים החמים, ומלח השם אפשר להגיע לזה לידי איסור בישול. ואני אדגיש, למה אמרתי בבתי מלון מפורט צריך להקפיד בזה? כי בבתי מלון אין להם מים חמים בדוד שמש כלל, כל המים שלהם זה מים שהתחממו או על ידי חשמל או על ידי גז, כך שהכל בעצם תולדות האור, ובכל השנה כולה צריך מאוד מאוד להיזהר בזה בבתי מלון, ולא כמו בבתים שבעיקר זהירות צריכה להיות בחורף. בעצם עדיין עוד לא התחלנו לענות על השאלה שלנו, אבל הגיע הזמן של הפרסומות, נעצור לרגע ותכף נחזור אחרי הפרסומות לענות על השאלה, כאשר מסיים להתקלח סמור לכניסת השבת, מה בעצם מותר לעשות ומה יש להיזהר.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
חזרנו לתוכנית מבית ההוראה. אנחנו כאן נמצאים בתוכנית, כל מי שרוצה לשאול שאלות בבית ההוראה, 24 שעות יומה במשך כל ששת ימי השבוע, יכול להתקשר למספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר למספר 03-50-50-550. באותו המספר ניתן גם לשמוע אלפי שיעורים בכל הנושאים, גם בהלכה, גם בגמרא, גם בדף יומי, וגם בפרשת שבוע, בהשקפה, בכל עניין ובכל תחום. אנחנו כרגע צריכים לענות לשאלה שהתחלנו בה לפני הפרסומות. השאלה הייתה כך, לפעמים מסיימים להתקלח ממש סמוך לכניסת השבת, ולבינתיים נכנסה שבת קודש. איזה פעולות מותר לעשות לאחר כניסת השבת? ובכן, הדבר הראשון שצריך לשים לב, לפעמים ישנם בגדים רטובים, ואדם רוצה להרים אותם. ידוע, בסימן שין א', בסעיף מ"ו, כותב הרמ"א, אסור לטלטל בגדים רטובים, שמי יבוא לידי סחיטה, והוא מקפיד על ממיו. לכן אסור לאדם לטלטל בגדים רטובים. אמנם, אפשר לטלטל בגד רטוב, אם רבים מטלטלים אותו יחד, אז זה מותר. כמה זה רבים? אז דנו בזה האחרונים. יש סוברים שהכוונה היא 10 בני אדם, ככה מבואר במשנה. 10 בני אדם שהסתפקו באלונטית אחת, מותרים טלטלה. למה? כמו אומרת, דרבים מדקר הדד. כשיש רבים, הם מזכירים אחד לשני שלא יבואו לידי סחיטה. אז יש אומרים שדווקא 10, אבל יש אומרים שאפילו 2 בני אדם יכולים לטלטל בגד רטוב, או ששניהם מרים אותו יחד, או שאחד מרים וחברו משגיח עליו שלא יבוא לסחוט, זה מותר, וככה להלכה שגם 2 בני אדם מותר, ככה כותב מרן הגאון הרב משה הלוי בספרו מנוחת אהבה, וברוך השם אחרי שנים רבות יצא גם כן חזון עובדיה שבת, וגם כן מרן עובדיה הביא את הדברים שלו, והסכים לכך שאפילו עדי 2 בני אדם גם כן אפשר לטלטל. אבל אדם לבד שיטלטל בגד רטוב בשבת, הדבר הזה אסור גזירה שמי יסחוט. עם זאת, צריך לציין שיפעמים הבגד הוא רטוב מאוד. שמה לא עוזר שאדם יטלטל את זה עדי 2 בני אדם. למה? בסימן שין חף, בסעיף י' זין, מבואר שבגד שהוא רטוב מאוד, עצם האחיזה שאדם הוא תופס את הבגד, הרי הוא נסחט בעל כוחו בין הידיים. כותב מרן שמה, ספוג אין מקנחים בו, אלא אם כן יש בו בית אחיזה, גזרה שמי יסחוט. כותב שמה, המשנה ברורה בשם ביורי הגרא, שיש טעות דפוס בדברי השולחן ערוך, ולא הכוונה היא גזרה שמי יסחוט, אלא צריך לומר משום סחיטה. למה? שהרי אמרנו בגמרא שפסיק רשעו, כיוון שאי אפשר שלא יסחוט שהוא חזור באצבעותיו. ולכן לפי זה יוצא בגד שהוא מאוד רטוב, יש בכלל בעיה לטלטל אותו. לכן כאשר אדם מסיים להתקלח סמוך לכניסת השבת, ודאי וודאי שאדם יזהר מהבגדים הרטובים האלה שלא יגיע השלום לידי סחיטה. דבר נוסף, יש להשים לב שאת הבגדים הרטובים אסור לאדם לשטוח אותם. כלומר אסור בעצם לאדם לפרוס אותם לייבוש. כך כותב מרן בסימן שנאי סעיף ממזיין, לא ישטח אדם את כליו, דיינו את בגדיו בשבת, אפילו מן הזיעה, אפילו רטובים רק מזיעה, גם כן דבר הזה אסור. כחומר שזה מכל דבר אחר שהוא רטוב, ודבר הזה מאוד מצוי, כי לפעמים הבגד הוא ממש ממש רטוב, ואדם לא רוצה שהבגד הזה יתקלקל לו במים הרטובים, אז הוא סוחט אותם, או שהכל פנים תולה אותם לייבוש, צריך לדעת שכל הדבר הזה הוא אסור. עם זאת, יש כאלו שלא מחליפים איזה מגבת לכל מקלחת, אלא מוכרים בטמבור מוטות כאלו שהם מיועדים למקלחת. למה המוטות האלה מיועדים? יש כאלו שאחרי שמתקלחים הם שמים את המגבת לייבוש שם על אותו המוט. המגבת הזאת זה אדם, הוא אישית משתמש בה לניגוב אחרי מקלחת נוספת. כל אחד יש לו את המגבת שלו שבה הוא מתנגב. במקום כל מקלחת, כל יום ויום לעשות מגבת, אז יש כאלה שכך עושים. עכשיו, להשים את המגבת שמה ביום שבת, האם הדבר הזה מותר או שזה אסור? ייתכן שהדין הוא שמותר. ומדוע? מפני שאף על פי שאסור לאדם לשטוח בגד רטוב בשבת, האיסור הוא מפני שיחשבו שהאדם קיבס קודם לכן את המגבת או את הבגד הזה, ולכן הוא עכשיו שוטח אותו לייבוש. אבל כאשר האדם תולה את המגבת על אותם מוטות באמבטיה, הרי שהדבר ידוע שהמוטות האלה מיועדים אך ורק בשביל לתלות שמה מגבת לאחר מקלחת, ולא מגבת שהיא מחובסת. אז כיוון שהמקום מעיד על כך שזה המטרה, לפיכך מי שרוצה להקל, אפשר להקל בכך, ויש לזה סייעתה מדברי הרב, דברי יציב, שכתב אפילו להתיר קצת יותר מזה, בנושא בנידון שלו, אמנם מלחת צחק חלק עליו בעידון של הדברי הציב, אמר שחתחילה ראוי להחמיר, אבל בעידון שלנו ישר שגם הרב מנחת יצחק יסכים להקל בדבר הזה, לשטוח שמה את המגבת. לכן הדברים האלה הם בעצם אסורים, אבל דבר אחר, באופן כזה נכי מזה מותר. עוד נקודה אחת שחשוב מאוד להבהיר, אדם שמסיים את המקלחת סמוך לשבת, האדם בקלות יכול להגיע לידי איסור. הרי המשנה ברורה בסימן רש סמך כותב. אומר כך, אמנם מרן כתב שמצווה לאדם להתרחץ לכבוד שבת, כותב על כך הרב משנה ברורה, ומכל מקום אין זה חובה גמורה. המקיימה מקבל עליה שכר, ושאינו מקיימה אינו נעלש עליה. זה דבר מדהים, בדרך כלל, כל מצווה שאדם יכול לקיים, הוא חייב קיים, הוא לא מקיים, הוא נענש, למה הוא לא השתדל לחזר אחר מצווה? אבל דרכי משה, הרמה עליו השלום, הוא המקור של דברי המשנה ברורה, הוא מוכיח את זה שהכוונה היא כאן, שזה רק ראוי, אבל אם האדם לא עשה, אז זה לא מקבל איזה עונש. למשל, למה הדבר דומה? ראית איזה אננס. טוב, אתה יכול לקנות אותו לכבוד שבת קודש. קנית אותו, קיימת מצוות עונג שבת. לא קנית אותו, וכי האדם יענש, למה לא קנית איזה פרי טוב לכבוד שבת? לא, אותו דבר פה אצלנו. אם אדם יכול, יקיים. אם לא, אז אדם לא נענש. ממשיך המשנה ברורה וכותב, ומאוד יש להיזהר שלא יבוא הידי מצוות הרחיצה לחשש חילול שבת. ובעוונותינו הרבים, הרבה נכשלים בזה בימי החורף, כשהימים קצרים, שיושבים כמעט עד שחשיכה. וגם אם גמר את עצם הרחיצה בהתר, גם כן מזדמן איסור לידו, שפעמים הוא סורק את ראשו בסוף, שהיא מלאכה דאורייתא בשבת. אז אם כן, מזכיר כאן משנה ברורה את הבעיה של סירוק. צריך לדעת שאסור להסתרק בשבת בכל סוגי המסריקים, הן במסרק, הן במברשת, כל זה אסור לאדם להסתרק בשבת. לכן מאוד מאוד צריך להיזהר בכך. לכן ממשיך שם הרב משנה ברורה וכותב, וראוי לכל מי שנגע יראת השם בליבו, למנוע את העם מזה שלא יתקלח עד הרגע האחרון, וזכות הרבים יהיה תלוי בו, וגם כדי שלא יתפס חס ושלום בעוונם, וכידוע מאמר חזל, כל מי שיש לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס בעוון אנשי ביתו, כל מי שיש לו למחות באנשי עירו ואינו מוחה, נתפס בעוון אנשי עירו. ולכן כתם משנה ברורה צריך להיזהר בדברים האלה, אז כל אחד ואחד ישים לב לנקודות האלו שהזכרנו אותם. כמובן וכמובן שוודאי יש להיזהר לכבות את דוד החשמל עוד קודם כניסת השבת. כאן יש להשים לב, כותב הגאון הרב משה לוי זצ"ל, שאדם שנשאר לו מעט מים בדוד, שהוא הדליק אותו, הדליק את דוד החשמל, רצוי לפתוח את המים החמים לפני השבת, ולרוקן את כל המים החמים, שהוחמו על ידי החשמל ביום שישי, כדי שהאדם לא יטעה ויקשל, ויפתח אותה ביום שבת קודש, ויגיע לידי איסור בישול. נעבור לשאלה הבאה, מי שנרטבה לו החליפה או המעיל בגשם בשבת, האם מותר לו לתלות אותם לייבוש? ובכן, התשובה היא, זה גם קשור לנושא שהזכרנו למעלה, אמרנו שבסימן שין א' סעיף זין כותב מרן, לא ישטח אדם את כליו, כלומר את בגדיו בשבת, אפילו בן הזעה. לכן, כאשר יש לאדם בגד רטוב, אסור לאדם לשטוח אותו. כותב הרב נשחי, אם האדם הוא לא שוטח את הבגד, אלא מניח אותו כמות שהוא, מקופל, מקובץ, אומר הרב נשחי, הדבר הזה מותר, ככה מדויק מדברי מרן, לא ישטח אדם, האיסור כולו רק כאשר הוא שוטח, ומדוע באמת, מה ההבדל? התשובה היא, כאשר אדם רוצה לייבש בגד, הרי שהוא פותח אותו, כדי שיתייבש בקלות, אם הבגד מקופל ומקובץ, הרי שהבגד ייקח לו הרבה הרבה זמן להתייבש. לפיכך, אומר הרב נשחי, אדם שהוא מניח בגד מקופל ומקובץ, אין בזה איסור מפני שניכר הדבר שהאדם הזה הוא לא עשה את זה לייבוש לאחר הכביסה. בענייננו אנחנו, אדם שיש לו חליפה, הוא לא מניח אותה מקובצת, אבל הוא רוצה להניח אותה על גבי כיסא וכדומה בשבת. האם הדבר הזה מותר או שאסור? ראיתי הסברה יפה בשם הרב אוירבך עליו השלום, שאומר, בגדים כאלו שאין דרך לאדם להשים אותם, לחבס אותם, כמו חליפה. אנשים לא רגילים לחבס, הרגילים רק להשתמש בזה בניקוי יבש וכדומה. אז מלא אין חשש, כאשר אתה שם את זה על כיסא, אז זה מותר. וגם לגבי מעילים שהולכים בהם בגשם, כולם יודעים שאדם תולה את זה, הוא שם את זה על כיסא בגלל 100 גשמים, אין לחשוד בדבר הזה בקיבוס, אז כותב הרב שמירת שבת כחתם שם הרב אוירבך, שאפשר להקל בכך. לפיכך נראה שהוא הדין גם בגדים אחרים, שהדרך באמת ככה להשים אותם על גבי כיסא, אז הרי שהדבר הזה הוא מותר. יש להעיר פה בנקודה מאוד חשובה, הרב איניש חי כותב, מרן כתב שאסור לאדם לשטוח בגד אפילו שהוא נרטב רק מזיעה. כותב הרב איניש חי, הוא הדין אם הבגד הזה יבש לחלוטין, לא רטוב בכלל. אמר פי כן, זה אסור לשטוח אותו, למה? מי שרואה אותך תולה בגד, הוא לא יודע אם זה רטוב יבש, רואה שתולה בגד, הוא חושב שהבגד הזה היה רטוב, ולכן תלית אותו. אז למה מרן כתב בגד מן הזיעה? אומר אורחה דמילתא נקת. לפי זה לכאורה, יש לאסור לאדם שהוא בלילה רוצה לישון, לובש פיג'אמה, ואז הוא לוקח את החולצה שלו ושם אותה על כיסא, פורס אותה על כיסא, לוקח מכנסיים וכיוצא בזה, לכאורה אפשר לאסור, הנה הוא שוטח את הבגד, הרי לפעמים באמת יבשים כך. התשובה היא, אדרבה, כיוון שהדרך גם כן לאנשים שרוצים שהחולצה שלהם שלבשו לא תתקמת, מחר יבשו אותה כאשר היא מגועצת וכיוצא בזה, כיוון שהדרך גם כן להשים אותה על כיסא, מלא לא יבואו לחשוד אותו, והחלט אפשר להתר, להקל בדברים האלה, וכיין שכתב, דומה לזה, הרב שמירת שבת כיחתה, לגבי המעיל וכדומה. נעבור לשאלה הבאה. בשבתות החורף, שהשבת נכנסת מאוד מוקדם, האם חובה לקדש תכף כשחזרו מתפילת ערבית בית הכנסת, או שאפשר לשבת לחזור עם הבנים שיחיו את החומר שלמדו במשך השבוע בתלמוד תורה, ולקדש שעה או שעתיים לאחר מכן? האמת היא שהשאלה הזאת קיבלתי אחרי השיעור בשבוע שעבר, הרבה אנשים התקשרו לשאול, כי הזכרנו את זה ככה בדרך אגב, ואז ביקשו יותר הבהרה בדינים האלו, אז אנחנו בעזרת שן ברך, פעם מה שנתמקד, פעם קודמת דיברנו באגב, פעם נתמקד בזה. מרן שחנאוך בסימן רש עין א', בסעיף א' כותב, כשיבוא לביתו ימהר לאכול מיד. הטעם כתוב בטור, שנינו זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין בכניסתו. אבל יוסף מסביר שכוונת הטור היא, הוא לומד מכאן, שהכוונה היא שתכף שנכנס שבת, צריך לקדש אותו על היין. אבל יש שדנים בכך. הרב מגן אברהם, והובא בקצרה משנה בורה ובקו החיים בהרחבה יותר, הוא כותב כך, הוא אומר, כתב את תיקוני שבת, שיקדש קודם הלילה, כי בתחילת ליל שבת הוא מזל מאדים, ובסוף יום שישי הוא מזל צדק, ולכן יזדרז לקדש עוד ממש לפני השקיעה, למה? כדי שאותה שעה עדיין שולט מזל צדק. הרב מחצי שקל מעיר שזה רק בימי ניסן ותשרי, אבל כאשר השעות מתחלפות, אז זה כבר לא כך קשור. ממשיך על זה הרב מגן אברהם. הוא אומר, ובתשובות רבנו מנחם עזריה מפנו, כתב שאם אינו תאב לאכול, יכול להמתין. ומדוע? שהרי כבר בתפילה הוא הזכיר זכור את יום השבת לקדשו, זה עיקר זוכר בדברים, הוא כבר התפלל בכניסת שבת בית הכנסת, ומלאין בדבר הזה בעיה. הרב מחצית השק, הרב מגן אברהם, הביא עוד כמה ראיות מקומות השס, שנראה שאפשר לקדש יותר מאוחר, ועוד אחרונים כתבו כך, ולכן, כותב, כותבים האחרונים, גם הרב קף החיים, גם הרב משנה ברורה, שאכן אם האדם רוצה לאחר, יש לו סיבה כלשהי שהוא לא תאב עדיין לאכול וכדומה, יכול האדם לקדש גם לאחר שעה או שעתיים מכניסת שבת קודש. המשנה ברורה כותב שלפעמים האדם הוא לא רעב, ולכן הוא רוצה להתעכב מלאכול. מה לפעמים יש בעיה של שלום בית? שלום בית, האישה או בני הבית הם רעבים, לכן הוא אומר שלא יחשוב רק על עצמו, אלא יחשוב גם בני הבית. אבל לפעמים זה להפך ממש. האישה עייפה, היא רוצה לנוח קצת, ולקום עוד חצי שעה, שעה, כדי לאכול סעודת שבת. וכן לפעמים, האישה מבקשת ללמוד עם הילדים. אם נחכה עד לאחר סעודת שבת, הילדים כבר יהיו עייפים ולא יהיה אפשר לשבת וללמוד איתם את החומר שלהם. לכן מצבים שכאלו, אדרבה, בהחלט יכול האדם לעשות כך, שאחר התפילת ערבית, ישב ילמד עם הילדים את החומר שלהם, של מה שלמדו במשך השבוע, ולאחרי שעה, שעה וחצי, אז יעשו קידוש ויעשו את סעודת השבת.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
חזרנו לחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה. כמו שאמרנו, ניתן להתקשר משך 24 שעות ביממה, משך כל ימי השבוע, למספר הטלפון של בית ההוראה ולשאול את השאלות 03-50-50-550. אני חוזר על המספר 03-50-50-550. אנחנו איתכם בשאלות שנשאלו במשך השבוע עם שבתות החורף שלנו, ברוך השם. השאלה הבאה היא כך. בשבתות החורף, שהיום מאוד קצר, קשה לי לעשות סעודה שלישית, לאחר שלפני שעתיים שלוש סיימתי לעשות סעודה שנייה. מה עליי לעשות? ובכן, נדגיש שבגמרא כתוב שחייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, והגמרא הביאה לכך אסמכתה מן הפסוק שכתוב, ויאמר משה יכלוהו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. שלוש פעמים נאמר פה היום, כנגד שלוש סעודות. אנחנו יודעים, דברי הריטב"א שאומר שכאשר יש לנו אסמכתה, אמנם המצווה היא דרבנן, אבל עצם הדבר שחז"ל מצאו לזה אסמכתה מן הפסוק, משמעות הדברים היא שהם רוצים לומר שזה כאילו דאורייתא, דבר קרוב לדאורייתא, ולכן הקדוש ברוך הוא רמז לכך איזה רמז בפסוק. רואים מכאן גודל חשיבות מצוות שלוש סעודות ביום שבת קודש. כמובן, שם דברי חז"ל שאמרו, מי שמקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהינם, ומלחמת גוג ומגוג. אז כמה חשוב לאדם. ולכן כותב מרן, בסימן רש צדי א', סעיף א', יהא זהיר מאוד לקיים סעודה שלישית. ממשיך מרן וכותב, ואף אם הוא שבע, יכול לקיים אותה בקבצה. לא חייב לאכול הרבה. תאכל קבצה פת, קבצה זה כלום. זה ממש מעט, בגודל של ביצה, של לחם, זה הכל. המשיך מרן וכותב, אם אי אפשר לו כלל לאכול, אינו חייב לצער את עצמו. והחכם עיניו בראשו, שלא ימלא בטנו בסעודת הבוקר, כדי ליתן מקום לסעודה שלישית. אומר מרן, אדם יהיה פיקח, מהתחלה לא יאכל הרבה, ישים לב שיהיה לו אכן אפשרות לאכול סעודה שלישית. אז אם כן, השואל כאן שואל, מה עליי לעשות? ובכן, זה הפתרון הראשון, מה שהציע לנו מרן, בבוקר לאכול סעודה, לעצור באמצע, לא להיות שבע, ואז יש בהחלט מקום אחר כך להמשיך לאכול סעודה שלישית כמו שצריך. זו העצה הראשונה והמובחרת ביותר מכולם. נמשיך עם זאת. מרן כותב בסעיף ב', זמנה של הסעודה שלישית, משיגיע זמן המנחה דהיינו, משש שעות ומחצה, כלומר חצי שעה לאחר חצות היום. ואם עשה קודם לכן, לא קיים מצוות סעודה שלישית. לכן כותב מרן בסעיף הבא, סעיף ג', אם נמשכה סעודת הבוקר עד שהגיע זמן המנחה, לפעמים זה קורה מאוד כאשר עושים שבתות חתן, שבתות של אירועים וכדומה, או סתם כך שהיה איזה אירוע בבית הכנסת, והתעכבו מלצאת עד שאתה מגיע הבית, פעמים רואה את בני הבית, שהם עצם לא הספיקו להתארגן, עכשיו קמו, וכל סיבה שהיא, היו אורחים, לא משנה מה הסיבות שקורים באדם, והתחילו באמת הסעודה מאוחר. כותב מרן שחנרוך דבר מפליא. אומר מרן, נמשיכה סעודת הבוקר עד שהגיע הזמן המנחה, יפסיק את הסעודה, יברך ברכת המזון, יש אחרונים אומרים שכדאי שיצא החוצה לכמה דקות, יעשה סיבוב קטן ויחזור, ויחזור ויטול ידיו ויברך ברכת המוציא ויסעד, יעשה סועשית. אומר מרן, וככה ראוי ונכון הדבר לעשות, למה? שאם לא היה עושה כך, אם לא יעשה כך, מאחר שהמשכה סעודת הבוקר עד אותה שעה, לא יהיה אחר כך יכול לאכול סעודה שלישית, אלא אכילה גסה. כלומר, אכילה כזה בכוח. לכן מרן מציע שאם באמת סעודת הבוקר התאחרה, אז זה הפתרון לעשות. לפיכך נסכם, הטוב ביותר זה, כמו שאומר מרן, לאכול סעודת הבוקר קצת פחות. יש כאלה שזה קמים בנץ, באמת עושים סעודת שבת, סעודה שנייה מוקדם יותר, ואז עשו השיט, בהחלט יש להם את האפשרות לעשות עשו השיט. מי שלא יכול, או מי שבטעות כבר אכל, אז אומר מרן, יחתוך את האדם את הסעודה לשתיים, כיוון שהגיע כבר זמן של תפילת המנחה, דיינו חצי שעה אחרי חצות היום, אז יכול ברכת המזון, וימשיך תכף לאכול את הסעודה, ככה שההצטומקה עדיין לא נסגרה, ואז אדם יכול להמשיך את הסעודה השלישית, כדי שלא לאבד מצוות סעודה שלישית. הקו החיים בסימן שין, מביא שם דברי הזוהר הקדוש, שאדם שעשה סעודה שלישית, ולא עשה סעודה רביעית, גם מצוות סעודה שלישית אין לו. למה? כי זה לא חוכמה לאכול שתי סעודות ביום. כי כל אדם רעב אוכל לפחות שתי ארוחות ביום. חוכמה כולה שאדם אוכל גם סעודה בבוקר, גם אחר כך סעודה שלישית, וגם אחר כך סעודה רביעית, אז בעצם האדם מקבל את השכר על כל הסעודות של שבת קודש. ובכן, נחזור כבר ככה, מה שנספיק כמה שיותר מהר. כשיש גשם בשבת, האם מותר לעטוף את המקבעת בסקית ניילון כדי שלא תתרטב? וכן, אנשים או נשים המחזיקים בידם קרטון מעל ראשם להגן עליהם מפני הגשמים, האם הדבר מותר או שאסור? ובכן, נתחיל דווקא מהסוף. בסימן שין א', בסעיף למדה כותב מרן, לבדים הקשים, לבד זה סוג של בד, זה בד כזה שמנו עשויים בעצם המקבעות. לבדים הקשים, אסור להביאם ברשת הרבים או בקרמלית, כשהוא מעוטף בהם. ואם אינם קשים הרבה, אז זה מותר. למה אם הבגד הזה, אם הלבד הזה הוא קשה, אז זה אסור? אז התשובה היא מפני שלא רגילים לעשות מלבוש מלבד שהוא קשה. לכן, לקחת קרטון וכדומה, להשים אותו מעל הראש, גם אם נאמר שאין בזה בעיה של איסור אוהל, מכל מקום יש פה בעיה שזה בוודאי לא נקרא הדבר הזה מלבוש, ולכן אסור לקחת דבר כזה בשבת במקום שאין עירוב. אבל, לגבי השאלה הראשונה, האם מותר לעטוף את המקבעת בסקית ניילון כדי שלא תתרטב? אז בוא נחלק את הדברים לשניים. מרן כתב בסעיף י' ד', אני מדגיש כאן מדובר במקום שאין עירוב. אומר מרן, דבר שהוא דרך מלבוש, אפילו אם הוא לא לובש אותו אלא רק כדי להציל את בגדיו שלא יתלכלכו וכדומה, מותר לצאת בו בשבת. כותב הרמה, ולכן מותר ללבוש בגד מפני הגשמים, או כובע על ראשו. אבל אסור לאישה לתת זה בגד על הצעיר שלה מפני הגשמים, למה? כיוון שזה לא דרך מלבוש, כלומר, היא לקחת זה בגד, סתם כשהוא מקופל, היא מניחה אותו על הצעיף שלה, כי של הצעיף יפה, לא רוצה שהוא יתרטב, והמראה שלו יהיה לו נעים, אז לכן היא שם, לוקחת זה בגד סתם, ומניחה אותו כשהבגד מקופל על הצעיף, זה אסור, כיוון שזה לא דרך מלבוש. לפי זה, דן מרן הרובד עליו שלום ביביע עומר, והוא כותב שאפשר להקל לקחת איזה, יש כובע כזה מניילון מיוחד, שהוא עשוי במידות של הכובע המקבעת שלנו הרגילה. למרות שהדבר הזה עשוי להגן על המקבעת, כיוון שזה דרך מלבוש, הרי שהדבר הזה מותר למרות שתכלית והמטרה היא אך ורק בשביל להגן על המקבעת. אבל אם באמת אותו השקית ניילון הזו היא לא ניילון כזה שעשוי במיוחד לפי המידות של המקבעת, אלא אדם לוקח שקית ניילון מהמטבח, ושם את זה על המקבעת, בזה אכן ראוי להחמיר, וגם מרן הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל בספרו, מנוחת אהבה בחלק ג' פרק כ"ז, הוא מביא דברי הרב עובדיה, הוא מסכים איתם, והוא כותב ליישב את הקושיות שהקשו על דבריו. הרב עובדיה הביא שהרב פיינשטיין עליו השלום, החמיר בשקית ניילון הזו, שעשויה ותפורה למידות של המקבעות. מוכרים את זה בחנויות של מקבעות, מוכרים גם את השקית ניילון הזו, שעשויה כעין מקבעת. אבל הרב עובדיה דוחה אותו, וגם כן הגאון הרב משה לוי זצ"ל, גם כן כותב ליישב את דברי מרן הרב עובדיה עליו השלום, והוא מחזיק ביתר שלו שהדבר הזה מותר. אבל לקחת סתם ככה שקית ניילון, לשים על המקבעת וכדומה, הדבר הזה הוא בעייתי מבחינת ההלכה. אני אתחיל בעוד שאלה קצרה, למרות שממש הזמן קצר, אני אתחיל בשתי מילים. השאלה כאן היא, בליל שבת עברו בבית הכנסת בעיר והודיעו מטעם רב העיר שהעירוב נקרע. מה משמעות הדברים כלפיי, מה מותר לי ומה עשוי לעשות? אז אני ממש בשניות, אני אסביר, אם אין עירוב, אז כל אדם אסור להוציא שום דבר, ואסור אפילו להוציא מתוך הבית לתוך הבניין. גם זה אסור. זה כיוון שלא עשו עירובי חצרות, אז לכם מה זה אסור? בדרך כלל, העירוב חצרות שרב העיר עושה הוא מועיל לכולם, גם מי שלא סומך על העירוב, יכול להוציא מהבית לתוך הבניין, מפני שאפשר להביא את העירוב חצרות שרב עשה, על ידי קטן או על ידי אנשים שסוחים על העירוב. אבל כאשר האדם אין עירוב כלל, אז ממילא אסור להוציא אפילו ממש מתוך פתח הבית לתוך הבניין, גם כן הדבר הזה הוא אסור. יש רק דברים שבהוצאה דרך מלבוש וכיוצא בזה, זה מותר. בלי נדר, אולי בשיעור הבא אנחנו נתמקד בנקודה הזאת מה בדיוק מותר להוציא. סיימנו תוכנית בית ההוראה, מספר הטלפון שלנו זה 03-50-50-550.